פרשת שבוע, פרשת וילך, בפרק ל"א, פסוק י"ט. ועתה כתבו לכם את השירה הזאת, ולמדה את בני ישראל שימה בפיהם, למען תהיה לי השירה הזאת לעד בבני ישראל. כי אביאנו אל האדמה אשר נשבעתי לאבותיו, זבת חלב ודבש, ואכל ושבע ודשן, ופנה אל אלוהים אחרים ועבדום וניאצוני והפר את בריתי. והיה כי תמצאנה אותו רעות רבות וצרות, וענתה השירה הזאת לפניו לעד, כי לא תשכח מפי זרעו. כי ידעתי את יצרו אשר הוא עושה היום, בטרם אביאנו אל הארץ אשר נשבעתי. ויכתוב משה את השירה הזאת ביום ההוא, וילמדה את בני ישראל. ויצב את יהושע בן נון ויאמר חזק ואמץ, כי אתה תביא את בני ישראל אל הארץ אשר נשבעתי להם, ואנוכי אהיה עמך. ויהי ככלות משה לכתוב את דברי התורה הזאת על ספר עד תומם. ויצב משה את הלווים נושא ארון ברית השם לאמור, לקוח את ספר התורה הזה ושמתם אותו מצד ארון ברית השם לוקחם, והיה שם בך לעד. השירה הזאת שמוזכרת כאן, המילה השירה כתובה פה בפסוק י"ט, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה בני ישראל, אחרי זה בפסוק כ"א שוב פעם, והיה כי תמצאנו תורות רבות וצרות וענתה השירה הזאת לפניו לעד, פסוק כ"ב, ויכתוב משה את השירה הזאת ביום ההוא וילמדה את בני ישראל. מה זה השירה הזאת? רש"י אומר בפסוק י"ט את השירה הזאת: האזינו השמיים עד וכיפר אדמתו עמו. פרשה של שבוע, של שבת הבאה, פרשת האזינו, פרק ל"ב, מפסוק א' עד סוף פסוק מ"ג, ארנינו גויים עמו, כי דם עבדיו יקום ונקם וישיב לצריו, וכיפר אדמתו עמו. זה האזינו, האזינו זה נקרא שירה, זה כתוב גם בתורה בהפסקים כמו שכתוב שירות, כך רש"י לומד. והראיה לזה, מזה שהתורה קוראת לזה שירה, אנחנו, לכללות התורה, בדרך כלל התורה לא קוראת שירה. אז אם פה התורה כותבת כמה פעמים, פסוק י"ט ופסוק כ"א ופסוק כ"ב, התורה קוראת לזה שירה, אז משמע שמדובר על משהו מסוים שמוגדר כשירה, וזה פרשת האזינו שנכתב בהלכה למשה מסיני לכתוב את זה בצורה של שירה. אבל יש מפרשים שזה הולך על כללות התורה, ויש להם גם ראיות לדבריהם. דבר ראשון, זה כתוב הפסוק הזה לפני שבכלל נזכר פרשת האזינו, אז לפרש שזה הולך על השירת האזינו שעוד לא נזכרה זה חידוש. וגם בפסוק כ"ד כתוב בפירוש: ויהי ככלות משה לכתוב את דברי התורה הזאת על ספר עד תומם. אז זה מדבר על כללות הספר, וכתוב פסוק ו' על זה: לקוח את ספר התורה הזה, זה כללות התורה, וזמתם אותו מצד ארון ברית השם אלוקיכם, והיה שם בך לעד. אז זה כתוב פה על כללות התורה שזה לעד, ולמעלה על התורה, על השירה כתוב פסוק א', וענתה השירה הזאת לפניו לעד, משמע שזה הולך על כללות התורה. על כל פנים, נקצר בלי נדר, יש שני שיטות במפרשים בביאור מה שכתוב בפסוקים האלו, השירה הזאת, אם זה הולך על כללות התורה או על פרשת האזינו. עכשיו נחזור לפסוק כ"א. כתוב: והיה כי תמצאנה אותו רעות רבות וצרות, וענתה השירה הזאת לפניו לעד, כי לא תשכח מפי זרעו, כי ידעתי וכו'. אומרת הגמרא במסכת שבת בדף קל"ח עמוד ב': תנו רבנן, כשנכנסו חכמי ישראל לכרם שביבנה, יבנה היה מקום התורה אחרי חורבן בית שני. כתוב בגמרא במסכת גיטין בפרק חמישי שכשפגש רבי יוחנן בן זכאי את אדריאנוס קיסר, הוא נתן לו אפשרות לבקש ממנו כמה בקשות. אחת הבקשות הייתה שייתן לו את יבנה וחכמיה. ושם בכרם ביבנה היו יושבים החכמים באותו דור. אז כתוב שם, כשהם נכנסו לשם הם אמרו, עתידה התורה שתשתכח מישראל, שנאמר פסוק ב-13 בעמוס כמדומני, ונעו מים עד ים ומצפון עד מזרח לבקש את דבר השם ולא ימצאו. כתוב שם, הנה ימים באים נאום השם, וישלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דבר השם, ונעו מים עד ים ומצפון עד מזרח לבקש את דבר השם ולא ימצאו. אז אומרת הגמרא שהכוונה שעתידה התורה להשתכח מישראל, כך אמרו חכמים. רב שמעון בר יוחאי חולק שם בברית ואומר, אמר רב שמעון בר יוחאי, חס וחלילה לא תשתכח תורה מישראל, שנאמר כי לא תשכח מפי זרו. אומר רש"י על המקום כאן, הרי זו הבטחה לישראל שאין תורה משתכחת מזרם לגמרי. יש לנו הבטחה מהשם יתברך פה בפרשת וילך בפרק למד א' פסוק א', כי לא תשכח מפי זרו, התורה לא תשתכח מעם ישראל. אז יש לנו בדבר מחלוקת חכמים ורבי שמעון בר יוחאי. גם חכמים יודעים שזה לא ישתכח לגמרי, רק הם סוברים שבמידה גדולה זה כן משתכח, ורבי שמעון בר יוחאי חולק אפילו על זה. למה אמרו את זה חכמים דווקא בשעה שנכנסו לכרם שביבנה? אז היה הזמן של חורבן בית שני, גזרות ושמדות, כמו שהיה גזרה בזמן רבי עקיבא שמי שמלמד תורה הורגים אותו, בזמן רבי חנינא בן תרדיון, היה גזרות קשות מאוד, היה נראה שעתידה התורה להשתכח מישראל. ועל זה בא רב שמעון בר יוחאי ואומר, כי לא תשכח מפי זרו. אבל כתוב לנו בפסוק, כמו שקראנו קודם, והיה כי תמצאנה עוד תורות רבות וצרות, וענתה השירה הזאת לפניו לעד, כי לא תשכח מפי זרו. כשהתורה כותבת לנו את הכי לא תשכח מפי זרו, התורה קוראת לתורה וענתה השירה הזאת לפניו לעד. דווקא פה, והבאנו שיש בפרשים שהכוונה לכללות התורה, דווקא פה דווקא פה התורה קוראת לתורה שירה, בפסוק שכתוב כי לא תשכח מפי זרו. פשטות הגמרא במסכת נדרים דף לא מנחת עמוד א' לפי פשט הסוגיה, שהשירה שכתובה בפסוק הזה זה הולך על כללות התורה. כך פשטות ה... אך פשטות הסוגיה לפי הר"ן על כל פנים, שזה הולך על כללות התורה השירה הזאת. הכוונה היא כזאת, שירה בטבע של הדברים, שירה זה דבר שמגיע לעומק של הנפש. אומרת לנו התורה, למה כי לא תשכח מפי זרעו? בגלל שהתורה נכנסת לנו עד עומק הנפש, זה מה שנותן את הכוח של כי לא תשכח מפי זרעו. אז אומר לנו כאן הפסוק, והיה כי תמצאנה אותו רעות רבות וצרות, ונתה השירה הזאת לפניו לעד, כי לא תשכח מפי זרעו, כי ידעתי את יצרו אשר הוא עושה היום בטרם אבינו אל הארץ אשר נשבעתי. מרמזת לנו כאן התורה, למה התורה לא תשכח מפי זרו? אמנם יש לאדם יצר הרע, שהיצר הרע נלחם נגד התורה, אבל התורה זה השירה של הנשמה. התורה זה נכנס עד המקום הכי עמוק של הנשמה. ואילו היצר הרע אצל היהודי זה רק בשכבות החיצוניות יותר של הנפש. אז אומרת לנו התורה, והיה כי תמצא לנו תורות רבות וצרות, כל מיני צרות. התורה כאן כופלת רעות רבות וצרות, כפל לשון לרמז, גם בגשמיות וגם ברוחניות. כמו שהיה גזירה באותה שעה שאמרו שעתידה התורה שתשתכח מישראל, היה גזירות גם על הגוף וגם על הנפש, מי ינצח? אומרת התורה, וענת השירה הזאת לפניו לעד, כי לא תשכח מפי זרו, כי ידעתי את יצרו אשר הוא עושה היום. היצר הרע זה זמני, אבל התורה זה נצחי, כי לא תשכח מפי זרו. למה? כי התורה זה וענת השירה הזו, השירה הזאת לפניו לעד. התורה נכנסת בעומק הנשמה, במקומות יותר עמוקים מהמקומות שהיצר הרע יכול להיכנס. וכיוון שהתורה נכנסת למקומות הכי עמוקים בנשמה, היא מנצחת והיא נצחית. אנחנו נמצאים עכשיו בימים של עשרת ימי תשובה, מחפשים עצות איך לחזור יותר ויותר בתשובה. הגמרא אומרת במסכת עבודה זרה דף י"ז עמוד א', דף י"ז עמוד א', כנמני, מספרת שם הגמרא על רב לזר בן דודיה. אומרת הגמרא שהוא היה סמל הרשעות באותו הדור, היה נכשל בעבירות רבות מאוד, היה מסוגל ללכת אפילו לנסוע למדינת הים, למקום רחוק, בשביל להיכשל באיזה עבירה שהוא שמע שיש שם משהו שאין לו פה בארץ ישראל. אומרת הגמרא שיום אחד הוא החליט לחזור בתשובה, אבל הוא לא ידע איך הוא יחזור בתשובה. אז מה הוא עשה? הוא הלך ואמר, שמיים וארץ בקשו עליי רחמים. שהשמיים וארץ, כפות אומרים שם שהיה מדבר עם השר, עם המלאך של השמיים וארץ, שמיים וארץ בקשו עליי רחמים. אמרו לו, עד שנבקש רחמים עליך, נבקש רחמים על עצמנו, שנאמר, כי הארץ כבגד תבלה ושמיים כעשן נמלחו. אמר, הרים וגבעות בקשו עליי רחמים. אמרו לו, עד שאנחנו נבקש רחמים עליך, נבקש רחמים עלינו, שנאמר, כי הערים ימושו והגבעות תמותנה. הוא אמר, שמש וירח בקשו עליי רחמים. אמרו לו, עד שנבקש רחמים עליך, נבקש רחמים עלינו, שנאמר, וחפרה הלבנה ובושה החמה. והכוכבים ומזלות בקשו עליי רחמים. ערים וגבעות בקשו עליי רחמים. כולם אמרו לו, עד שנבקש רחמים עלינו, עליך נבקש רחמים עלינו. אמר, אין הדבר תלוי אלא בי. הניח ראשו בין ברכיו וגאה בבחייה עד שיצא נשמתו. בשעה שיצא נשמתו יצא בת קול מהשמיים ואמרה, רב לזר בן דודיה מזומן לחיי העולם הבא. וכששמע רבי את זה אמר, אומרת הגמרא, בחר רבי ואמר, יש קונה עולמו בשעה אחת ויש קונה עולמו לכמה שנים. ועוד אמר רבי, לא דיין לבעלי תשובה שמקבלים אותן, אלא שקוראים אותן רבי, שרב לזר בן דודיה כשהבת קול דיברה על שהוא מזומן לחיי העולם הבא, הבת קול לא אמרה אליעזר בן דודיה מזומן לחיי העולם הבא, אלא רבי אליעזר בן דודיה מזומן לחיי העולם הבא. הוא כבר נקרא רבי. איפה רבי? בשמיים כבר קוראים לו רבי. יש כאן הרבה דברים שצריכים הסבר בגמרא. דבר ראשון, שרב לזר בן דודיה בא לחזור בתשובה, למה הוא היה צריך לנסות לחבר לעזרתו את השמיים ואת הארץ, את השמש והירח, הערים והגבעות, הכוכבים והמזלות? למה הוא היה צריך את כל זה? שיחזור בתשובה. וכשהוא רואה שהם לא עוזרים לו, הוא משתמש בלשון, אין הדבר תלוי אלא בי. למה מההתחלה הוא חשב שהדבר לא תלוי בו? אומר את זה כאיזה חידוש, אין הדבר תלוי אלא בי. חדש לו שהדבר תלוי בו. למה מעיקר המייס כצבר ובסוף מייק כצבר? ולמה כשהוא בכה הבכייה הגיעה עד לדרגות כאלו שיצא נשמתו? וכשרבי שמע מזה, למה הוא בכה רבי? אדרבה, לשמח שהתשובה שלו התקבלה. קשה להאריך בדברים, הזמן קצר, אבל מה שנוכל להספיק בלי נדר. כוונת הגמרא כאן היא כזאת, מגלה לנו כאן הגמרא סוד גדול בעניין החזרה בתשובה. כשאדם חס וחלילה נכשל בעבירות, הנה הנשמה עצמה של האדם, מה היא? הרי הנשמה של כל יהודי זה אור אלוקי שבא מהשם יתברך. ונכנס בתוך הגוף של היהודי אור אלוקי קדוש מאוד, ובתוכו יש את האור של השכינה, בסוד ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. ואם האדם חס וחלילה נכשל בעבירות, על ידי העבירות נהיה זוהמה בנשמה. וכשהאדם חוזר בתשובה, כדי להצליח לחזור בתשובה, אחת הדרכים העיקריות הן שהאדם מעורר את החלקים הפנימיים, כי כשהאדם חוטא בדרך כלל, גם שנכנס זוהמה לנשמה, אבל זה לא נכנס עד המקומות הכי עמוקים בנשמה. יש מקומות יותר עמוקים שבהם הזוהמה לא נכנסה, והמקומות האלו הם עדיין קדושים, רק הרבה פעמים האדם לא נכנס בעצמו במקומות האלו. וכשהאדם בא לחזור בתשובה, אז האדם צריך לעורר את הבחינות היותר עמוקות בנשמתו, שהתשובה תהיה מעומקה דליבה, שעבודת השם תהיה מעומקה דליבה, ואז המקומות הנקיים האלו שעוד לא התלכלכו, האור שלהם מתחזק וגובר ופושט החוצה ומנקה את השכבות היותר חיצוניות מהזוהמה, על ידי האור שבא מהשכבות הפנימיות שעדיין לא התלכלכו על ידי החטאים. כשרב לזר בן דודו היה נכשל, וכמו שאומרת הגמרא, הוא היה נכשל בעבירות רבות, ולא רק שהיה נכשל בעבירות רבות, אלא היה עושה אותה בעומק הלב. ואומר הרשש, רב שלום שר רבי זצל, בדרוש של ברכת מלביש הרומים והנותן לה יפ כוח, כל דבר שאדם עושה, כמה שהוא עושה אותו יותר מעומק הלב, זה נכנס למקומות יותר עמוקים. כשאדם לומד תורה, כשאדם מתפלל להשם, אם זה נעשה בהתלהבות פנימית בעומק הלב, אז האור הגדול של לימוד התורה, האור הגדול של התפילה הזאת, נכנס למקומות הכי עמוקים של הנשמה, דרך בכל מצווה, בכל זהירות מעבירה. אבל אם האדם עושה את זה לא מעומק הלב, אז האור פחות נכנס פנימה, האור שנכנס פנימה פחות חזק. אבל אומר הרשע שאותו דבר רחמנא ליצלן גם לגבי הזוהמה של העבירות. אם האדם חס וחלילה עושה את העבירות מעומק הלב, אז הזוהמה נכנסת עמוק מאוד, השם ישמור. רב לזר בן דודי, כמו שמבואר שם הגמרא, היה עושה עבירות מעומק הלב, עד שאומרת הגמרא שפעם אחת בשביל עבירה הוא עבר 7 ימים, ימים מלשון ים, היה צריך לחצות ימים בשביל להגיע להיכשל באותה עבירה. את כל זה הוא עשה, אמרו רחמנא ליצלן, להיכשל בעבירה. אמר רב לזר בן דודיה, איך אני אחזור בתשובה? אם הזוהמה נכנסה אצלו בנשמה עד המקומות הכי עמוקים, הוא הפסיד את העצה הזאת שאמרנו שאחת העצות המרכזיות לחזור בתשובה, זה שאותם השכבות הפנימיות שעוד לא התלכלכו, הם מאירות את האור הגדול, ועל ידי זה הבן אדם מתגבר ומתנקה הזוהמה והשכבות החיצוניות. אבל אמר רב לזר בן דודיה, אצלו זה כבר מלוכלך עד לבפנים, עד למקום הכי עמוק, הוא כבר לא יוכל לחזור בתשובה לבד, הוא צריך עזרה מבחוץ, עזרה ממישהו אחר. לכן הוא אמר, שמיים וארץ בקשו עליי רחמים, ערים וגבעות בקשו עליי רחמים, כוכבים ומזלות, שמש וירח, הוא היה צריך עזרה של אחרים, והם כולם ענו לו את אותה תשובה, עד שאנחנו מבקשים רחמים עליך, נבקש רחמים עלינו. ואז הוא אמר, אין הדבר תלוי אלא בי, מה הכוונה? יש פסוק בפרשה של שבוע שעבר, פרשת ניצבים, כתוב, אם היא ענית רכה בקצה השמיים, משם יקבצך השם אלוקיך ומשם יקחיך. התורה מבטיחה לנו, כמה שאדם יהיה רחוק, השם יתברך עוזר לו לחזור. וכתוב הפסוק בנביא, וכי שם הרשבות לבלתי ידח ממנו נידח. השם יתברך עושה פעולות, וכי שם הרשבות לבלתי ידח ממנו נידח. שכל נשמה של יהודי, ולו הרחוק ביותר, ולו נפל בנפילות הכי קשות, רחמנא ליצלן,
הקדוש ברוך הוא עוזר לו לחזור. אמר רב לזר בן דודיה, אין כזה דבר שהוא לא יוכל לחזור בתשובה. אם הוא חשב בהתחלה שהשמיים והארץ, הערים וגברות יכולים לעזור, אז דרכם יבוא החזרה בתשובה. אבל אם הם לא יכולים לעזור לו, הוא אמר אז בהכרח שהוא בעצמו יכול לחזור בתשובה. ואיך? בהכרח שיש שכבות יותר פנימיות לנשמה שהן כל כך עמוקות עד שהבן אדם בכלל לא מכיר אותם, ולכן את השכבות האלו הוא לא הצליח ללכלך. עם כל העבירות שהוא עשה, עם כל העומק של הנשמה שהיו העבירות, אבל יש עומק עוד יותר עמוק מזה שאליו הוא לא הצליח להגיע בעבירות, שאותו עוד לא הצליח ללכלך. ואמר רב לזר בן דודיה, אין הדבר תלוי אלא בי, צריך להגיע אל העומק הזה, ועם העומק הזה להאיר את האור הגדול בעומק הזה, שהאור הגדול הזה יאיר וינקה את כל השכבות החיצוניות. ואז הניח ראשו בן ברכם וגם בבכי עד שיצא נשמתו. זה היה מקום כל כך עמוק בנשמה שכשהוא הפעיל אותו היה כזה בכי גדול, בכי נורא, עד שיצא נשמתו מרוב הבכייה. אנחנו לא מכירים כזו מציאות בדרך כלל בעולם, ברוב הפעמים אין כזה דבר שאדם יבכה כזה בכי חזק עד שיצא נשמתו. אצל רב לזר בן דודיה כן היה כזה דבר. למה? כי הבכייה ממקום כל כך עמוק, כל כך נורא ועמוק היה הבכי ממקום כזה עמוק, עד שיצא נשמתו וככה הוא חזר בתשובה. כששמע את זה רבי, מחר רבי ואמר, יש קונה עולמו בשחת, ויש קונה עולמו לכמה שנים. מה הכוונה? אמר רבי, אם רב לזר בן דודיה עבד את השם יתברך בעומק העמוק הזה של הנשמה, שבכלל בדרך כלל לא מכירים את הקיום של העומק הזה, לא רק הוא צריך לעבוד את השם יתברך בעומק הזה, אלא גם צדיקים כמו רבי, שכל ימיהם היה המשך אחד של עבודת השם יתברך בלי הפסק, כמו שאומרת הגמרא במסכת כתובות דף קד עמוד א', שלפני פטירתו של רבי, רבי הרים את שתי ידיו לשמיים, מעיד על עצמו שיגע כל ימיו בעשר אצבעותיו בתורה, ולא מענה מהעולם הזה אפילו באצבע קטנה. אומר רבי, אפילו הוא שעובד את השם יתברך בכל השכבות של הנשמה, אבל עכשיו התחדש לו חידוש מרב לזר בן דודיה, שיש מקום יותר עמוק בנפש שאת המקום הזה לא מכירים. הוא אומר רבי, לא רק מי שלכלך את השכבות החיצוניות הוא זה שצריך לעבוד את השם יתברך בשכבות העמוקות האלו, גם מי שקידש את כל השכבות חייב וצריך לעבוד את השם יתברך גם בשכבות הכי פנימיות האלו. אז אמר רבי, אז מה עכשיו הוא צריך לעבוד את השם יתברך בשכבות האלו? וכיוון שהוא התחיל עם השכבות האלו, מיד באחר רבי, כי השכבות האלו הן כל כך עמוקות שברגע שהאדם רק נוגע בשכבות האלו מיד הוא מתחיל לבכות. וזה באחר רבי ואמר, יש קונה עולמו בשחת ויש קונה עולמו בכמה שנים. הוא בכה כשהוא אמר את זה, כי הוא היה בשעה שהוא עובד את השם יתברך בשכבות העמוקות האלו. ואז הוא אמר, יש קונה עולמו בשחת ויש קונה עולמו בכמה שנים. גילה כאן רבי סוד, מה שמשיגים בשכבות החיצוניות בעבודה של שנים משיגים בשכבה הפנימית בשחת. למה? כי מבואר ברשש שבשכבה הפנימית עוסקים בבחינות היותר עמוקות של הנשמה בבחינת יחידה, ומבואר באריזל בעץ חיים בשער ראשון, שכמה שזה יותר בבחינות היותר פנימיות של הנשמה, זה מכוון כנגד הבחינות היותר גבוהות של העולמות העליונים. ומבואר באריזל על פי הגמרא בחגיגה פרק ב', שכל עולם הוא שקול יותר מכל העולמות שלמטה ממנו. אז שנגיעים מהבחינות העמוקות האלו של הנפש, מגיעים על ידי זה לתיקונים במקומות הרבה הרבה יותר גבוהים, ומספיקים בשעה אחת תיקונים של כמה שנים. זה בחר רבי ואמר, יש קונה עולמו בשעה אחת ויש קונה עולמו בכמה שנים. ובאמת רואים ברבי והרבה מקומות בשעה שהוא בכה, יכול להיות שאת תחילת הבכייה הוא קיבל מהלימוד הזה מרב לזר בן דודיה. וזה מה שאומר רבי, ועוד אמר רבי, לא דיין לבעלי תשובה שמקבלים אותן, אלא שקוראים אותן רבי, הכוונה. כתוב באריזל בספר שער הגלגולים, שכל יהודי יכול לזכות לקבל ניצוצות של נשמות מצדיקים קדמונים, שכבר נפטרו לו אפילו לפני הרבה דורות. ואפילו מצדיקים שמהרבה דורות, ועל ידי שהוא מקבל את הניצוץ הזה, אז הדרגה של הנשמה שלו עולה בהרבה. ואיך זוכים לזה? יש כמה דרכים. אחת הדרכים, אומר האריזה, עם אותו צדיק קדמון, היה זהיר מאוד באיזה מצווה, היה עמידה שלו איזה הנהגה בעבודת השם. אז שבן אדם מתעסק בעבודת השם, במצווה הזאת, באותו עניין, אז הוא יכול לקבל, ייתכן שיזכה על ידי זה לניצוץ מנשמתו. אז רבי הקדוש מחבר המשניות ואומר האריזל, שכשקורה כזה דבר זה תועלת לשתי הנשמות, גם לנשמה של הנפטר שעכשיו הניצוץ שלה משתתף במצוות שיוצא אותו עדה הצדיק פה בעולם הזה, וגם לצדיק שחי פה בעולם הזה. זה תועלת, כי הניצוץ הגבוה הניצוץ של הנשמה הזאת הוא ניצוץ גבוה מאוד, הוא מעלה אותו עליות גדולות מאוד. אז זה אומר רבי, רבי למד כמו שאמרנו מרב לזר בן דודיה את הבחינה הזאת, הבחינה החשובה והנוראה, לעבוד את השם יתברך מעומק הנשמה, מעומק גדול. אז הוא קיבל ניצוץ של רב לזר בן דודיה, ועכשיו רב לזר בן דודיה הניצוץ הזה שלו משתתף עם רבי, כשרבי מלמד את אלפי רבבות ישראל תורה, כשרבי כותב את המשניות לדורות. זה מה שאמר רבי, לא דיין לבעלי תשובה שמקבלים אותן, אלא שקוראים אותן רבי, שאותו ניצוץ עכשיו נקרא רבי, רבי הקדוש מחבר המשניות. מה כל הדברים האלו נוגעים לנו למעשה? אנחנו עוזבים עכשיו בימים של תשובה, סמוכים אל יום הכיפורים. אנחנו צריכים לדעת, להשתדל בימים האלו, לחזור בתשובה מעומקא דליבא, גם עצם מצוות התשובה שתהיה מעומק הלב, גם הלימוד תורה, התפילות, קיום המצוות, אמירת הסליחות, הכל, הזהירות בעבירות, הכל שיהיה מעומק הלב. ולמה? משני סיבות. האחת, זה נותן כוח גדול מאוד לחזרה בתשובה. כי כשבאים מהכוח של השכבות הפנימיות, זה שכבות שעוד לא התלכלכו, אז יש לזה כוח גדול לתאר ולקדש את הנשמה. זה סיבה אחת. זה הסיבה מה שראינו אצל רב לזר בן דודיה. והסיבה השנייה, שאפילו בלי העניין של העבירות שבשכבות החיצוניות, עצם הדבר שאדם עובד את השם מדבר בשכבות היותר עמוקות, זה גם חיוב לעשות את זה, וגם זה פועל הרבה יותר. זה מה שמרבי אנחנו רואים, כמו שכתוב אחר רבי ואמר, יש קונה עולמו בשעה אחת ויש קונה עולמו בכמה שנים. אז אנחנו צריכים לעשות השתדלות גדולה שהמצוות והתפילות שלנו יהיו בימים האלו הכל בעומק הלב. תמיד צריך להשתדל, אבל בפרט בימים האלו, שהגמרא אומרת במסכת ראש השנה בפרק ראשון, שעל הימים האלו עשרת ימי תשובה נאמר, הפסוק בישעיהו פרק נ"ה, דרשו השם בהימצאו, כראו ביותו קרוב. השם יתברך יותר קרוב בימים האלו, יותר מצוי בימים האלו אלינו. הקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ, כבודו הוא עצמותו נמצא בכל מקום בלי שינוי, אבל ביחס אלינו זה ימים שאנחנו יותר קרובים אליו, יש יותר השראת שכינה בתוכנו. וממשיך הפסוק ואומר, יעזוב רשע דרכו וישאב אין מחשבותיו, וישוב אל השם וירחמנו ואל אלוקנו כי הרבה לסלוח. וישוב לשם ואומרנו ואל אלוקנו כי הרבה לסלוח. על ידי שהשם יתברך יותר קרוב, זה נותן לנו יותר כוח לחזור בתשובה, כי כל הסברה מאיפה באה? מכוח האחיזה של הסיטרה אחרא, כמו שאליהו הנביא בספר מלאכים אומר בתפילה להשם לפני שהוא הוריד את האש מהשמיים בהר הכרמל. אומר אליהו הנביא להשם יתברך, הוא אמר לו, כך הוא אמר, אנחנו לא יכולים להגיד כזה דבר, רק אליהו הנביא יכול להגיד כזה דבר, ואתה סיבות כבעם הזה אחורנית, שזה על ידי הסטרה אחרא, זה לא מהנשמות עצמם. אז מה, אז ברגע שיש אור גדול, כמו שכתוב בכתבי הארי, שכשבא האור הגדול, האור הגדול של ההערה האלוקית, זה מסלק את הסטרה אחרא. אז זה אומר לנו הפסוק, ברשו השם בהימצאו כראו ביותו קרוב. בימים האלו שהוא מצוי וקרוב ממילא, יש לנו כוח למה שכתוב בהמשך, יעזוב רשע דרכו וישאב אין מחשבותיו, וישוב אל השם וירחמנו ואל אלוקנו כי הרבה לסלוח. אומר לנו הפסוק פה שני סוגים, שני חלקים של התשובה, יעזוב רשע דרכו וישאב אין מחשבותיו, בין על הפגם של המעשים והדיבורים שזה בבחינת דרכו, ובין על הפגם של המחשבות והאירורים שזה בבחינת וישב את מחשבותיו. על הכל אפשר לחזור בתשובה בימים האלו יותר, כי השם יותר קרוב ומצוי, דרשו השם בהימצאו כראו ביותו קרוב. אז לנצל את הימים האלו להתקרב להשם יתברך בכל לב ובכל נפש, כמה שיותר להרבות בתפילות ותחנונים, כמה שיותר להתמיד בתורה, כמה שיותר לשמור את עצמנו בקדושה, כמה שיותר לשמור את עצמנו בעבירות שבין אדם לחברו, כמה שיותר לעזור לזולת, להיות דבוק בתורה הקדושה, להיות דבוק במצוות, בכל ליבנו, בכל נפשנו. זה הימים שאנחנו צריכים להתמסר לעבודת השם בך, תמיד צריך, אבל בימים האלו ביותר, לפעמים יש לאדם כבר עייפות, עברו הרבה תפילות, הרבה תחנונים, אדם מרגיש עייפות. הוריי ורבותיי, לא זה הימים עכשיו לנוח. יש ימי, לא אחרי יום כיפור, יש הרבה ימים לנוח. עכשיו יש לנו, נשאר לנו פחות משבוע, נשאר לנו עד סיום יום הכיפורים. ואנחנו צריכים לראות איך לנצל כל רגע ורגע לעבודת השם יתברך. כמובן צריך לשמור על הבריאות, אבל בכל היכולת, כמה שיותר להתמסר לעבודת השם יתברך, להתקרב בכל לב הנפש להשם יתברך, גם לנצל את הזמן לעבודת השם וגם לשים לב לעומק הנפש, שהכל בעומק הנפש, באמת בעומק הנשמה, להתחנן להשם יתברך לסלוח לנו על הכל, ולהרבות בתחנונים שנזכה לעתיד באמת להתקרב להשם יתברך, להתמיד בתורה, לחיות בקדושה, להיות דבוקים בהשם יתברך, להיות דבוקים לתורה הקדושה, להתחנן על זה בכל ליבנו ובכל נפשנו. כתוב בחז"ל דבר נורא, נתן עוד אליהו פחד אפילו להגיד את זה כמעט, כשנגזרה, הייתה גזרה על חזקיהו המלך, על זה אנחנו אומרים, זה ענה לחזקיהו בחלותו עננה, הייתה עליו גזרה בישעיהו להגיד לו את הגזרה, והוא התפלל להשם יתברך והתבטלה הגזרה. אומרת הגמרא, אומר התנא דבי אליהו, על מה הייתה הגזרה? שלפני כן כשהוא התפלל, היה איזה תפילה שהוא התפלל כדרך שבן אדם מדבר עם חברו, ולא כדרך שצריך להזדעזע בשעה שמדברים עם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אנחנו צריכים לדעת, אנחנו עסוקים תמיד בתפילות, בפרט בימים האלו, למי אנחנו מתפללים? למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא המעציל הכל, הבורא הכל, היוצר הכל והעושה הכל. הכל זה רק הוא עושה, הכל בידו, אשר בידו נפש כל חי, הכל תלוי בו. ועכשיו זה ימים של דין, שהאדם נידון על הכל, על העולם הזה, על העולם הבא, על הגשמיות, על הרוחניות, על כל העניינים, על כל הדברים המסתפים, על הכל אדם נידון. ומי שמתבונן עד אחד עומק הדין מגיע פחד אימים. לא כמו בעולם הזה, דין דנים אדם באופן כללי מהו, דנים את האדם על כל פרט ופרט, והמעשים והדיבורים והכוונות והמחשבות והרצונות של כל החיים. כל שנייה ושנייה יש עליה דין, על כל רגע ורגע בחיים. אומר הרשש, אדם עתיד להיות נידון אפילו על שיעור זמן כמו זמן של בליעת הרוק, שזה זמן כל כך מועט, אפילו על זה האדם עתיד להיות נידון. פלא יועץ מביא על זה דרשה מחזל על הפסוק באיוב שכתוב לא תרפן יד בלי ירוקי, שהכוונה על זאת שהאדם עתיד להיות נידון אפילו על זמן קצר כזמן של בליעת הרוק. מה הוא עשה בו? לעבודת השם יתברך. ואין אי אפשר שם להתחמק מכלום. איך אומרת המשנה במסכת אבות פרק ב' משנה א', רבי אומר, הסתכל בג' דברים ואין אתה בא לידי עבירה, דע מה למעלה ממך, עין רואה ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים, הנה השם הם המשוטטות בכל הארץ. ישן ואח בוחן לב וחוקר כליות, הכל הכל גלוי לפניו, הכל פתוח לפניו, ובדין דנים את האדם. לא רק על מה הוא עשה, אלא גם מה היה התפקיד שלו לעשות, כמו שאמרנו אתמול בזיכרונות. מעשה שעל מה דנים בשמיים, מעשה שופקודתו ועלילות מצעדי גבר, מחשבות אדם ותחבולותיו ויצרי מעללי איש. דנים מעשה איש בפקודתו, מעשה איש מה הוא עשה בפקודתו, מה הוא היה צריך להגיע, עד איפה הדרגה שלו הייתה אמורה להגיע. ואדם לא יודע עד איפה הדרגה של הנשמה שלו גבוהה, אם הוא היה מתבשר לעבודת השם ברך, עד איפה הוא היה מגיע. אז כמה תשובה אנחנו צריכים לעשות, כמה תחנונים אנחנו צריכים להתחנן. וממשיך מהחזל בנוסח של התפילה בזיכרונות שהבאנו מזה עכשיו, המשך הנוסח, אשרי שלא ישכחך ובן אדם יתאמץ בך, כי דורשך לעולם לא יקשלו ולא תחלים לנצח כל החוסים בך. אומרים לנו חז"ל, מה העצה? אשרי שלא ישכחך ובן אדם יתאמץ בך. שני דברים: לא לשכוח לשום רגע את השם יתברך, ולהתאמץ כל הזמן להתקרב אליו יותר ויותר. אשרי שלא ישכחך ובן אדם יתאמץ בך, תמיד לחיות במאמץ להתקרב להשם יתברך, במאמץ להתחפר לתורה הקדושה. נכון, כל אחד משתדל, מנסה, הולכים בדרך ללכת כמה שיותר בדרך טובה, אבל אומרים לנו כאן חז"ל, לא מספיק ללכת בדרך הטובה, צריך להתאמץ, צריך להתאמץ, לנסות יותר ויותר, תמיד לחשוב איך אני יכול להיות מוסיף והולך, יותר תורה, יותר קדושה, יותר תפילה, יותר מצוות, יותר עזרה לזולת, איך תמיד אני מתקדם מעלה. ואנו כמה פעמים החזון איש באיגרת שכותב, שאדם צריך כל ימיו לעשות תחבולות, איך להתקרב יותר ויותר, איך להתמיד יותר ויותר בלימוד התורה. תחבולות צריך לעשות על זה. למה צריך תחבולות? כי יש יצר הרע שהוא מנצא תחבולות לצד שני, אז אנחנו צריכים להילחם בו בכל הכוח, ועיקר המלחמה זה על ריבוי לימוד התורה, כי היצר הרע הזה מלאך, והוא רואה בשמיים מה הזכות הכי גדולה, ותלמוד תורה כנגד כולם. מה השמירה הכי גדולה נגד יצר הרע? זאת אומרת, הגמרא במסכת סוכה דף נ"ב עמוד ב וקידושין דף למד עמוד ב, תנא דבי רבי ישמעאל, בני פגע בך מנובל זה, היצר הרע, מושכו לבית המדרש ללמוד תורה, עם אבן הוא נימוח ועם ברזל הוא מתפוצץ, עם אבן הוא נימוח שנאמר אבנים שחגו מים ואין מים אל התורה שנאמר אוי כל זה מלך הוא למים, ועם ברזל הוא מתפוצץ שנאמר על אוקו דבריק האש נאום השם וכפטיש יפוצץ אלה. היש הזה יצר הרע שהוא מלאך יודע שלימוד התורה זה הזכות הכי גדולה ושלימוד תורה זה השמירה הכי גדולה נגד יצר הרע, אז לכן על זה הוא שם את המלחמה. אז לכן גם אנחנו צריכים על זה מלחמה, לא מספיק לרצות ללמוד, צריך להילחם, לראות איך אנחנו לומדים עוד דקה ועוד דקה, עוד שעה ועוד שעה, עוד יום ועוד יום, עוד שבוע ועוד שבוע, לא לוותר ליצר הרע על שום רגע. על אחת כמה וכמה אם אדם נמצא בפרשת דרכים, כמה ללמוד, איך ללמוד, אז צריך לדעת שלהילחם, לקבוע את החיים שלו כמה שיותר בתורה. מי שיכול להיכנס לישיבה ללמוד כל היום, כל הזמן, הכי טוב, גם אם אדם לא יכול, כמה שיותר ללכת לשיעורי תורה, כמה שיותר שיעורי ספרים בבית שבכל רגע פנוי יכול ללמוד, לדעת התורה נאמר לנו ציווי על זה, והגית בו יומם ולילה. הגמרא אומרת מסכת נרות דף צדיק ט' עמוד ב', שאל בן דמה בן אחותו של רבי ישמעאל את רבי ישמעאל, כגון אני שלמדתי את כל התורה כולה, מהו ללמוד חוכמת יוונית? אמר רוצה ובקש לך שעה שאינה מן היום ואינה מן הלילה, ולמד בחוכמת יוונית שאין שנאמר והגית בו יומם ולילה, אין שעה שיש זמן לדברים אחרים, העיקר זה התורה, על זה אנחנו מצווים בכל רגע ורגע. אנחנו צריכים לדעת להתחבר לתורה בכל ליבנו, בכל נפשנו, וכולם יכולים. היצר הרע בא לבן אדם ואומר לו תשמע, אתה רחוק, אתה כבר לא יכול להתקרב, אתה לא באת בשביל זה לעולם, אתה שמו אותך מהשמיים במקום כזה, נולדת בצורה כזאת במקום כזה. אנחנו צריכים לדעת זה לא ככה, כולם יכולים להתקרב להשם יתברך, כולם יכולים להתחבר לתורה הקדושה, ולא רק שיכולים אלא צריכים, ולא רק שצריכים אלא חייבים, ולא רק שחייבים אלא מוכרחים. כולנו התפקיד שלנו, בשביל זה באנו לעולם, בשביל להתקרב להשם יתברך בכל כוחנו. אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מתחברים להשם יתברך בכל ליבנו ובכל נפשנו. התורה כותבת לנו בפרשת ניצבים במצוות התשובה שאנחנו צריכים לשוב להשם ברך, אבל לא רק לשוב, אלא שזה צריך להיות בכל לבבך ובכל נפשך, כמו שכתוב בפרק למד פסוק ב', ושבת את השם אלוקיך ושמעת בקולו ככל אשר אנוכי מצווך היום, אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך. אומרת לנו התורה זה צריך להיות בכל לב ובכל נפש. חזרה בתשובה, אנחנו צריכים לחזור בעומק הלב, בעומק הנפש, ומה להשם אלוקיך את לבבך ואת לבב זריך, לאהבה את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך. אנחנו צריכים בכל לב ובכל נפש לחזור להשם יתברך. השם יעזור שנזכה כולנו כמה שיותר להתקרב להשם יתברך, כמה שיותר להתחבר לתורה הקדושה. השם יעזור שנזכה כולנו לבניין במקדש ברבי אמנו אמן, ולביאת משיח תזכנו ברבי אמנו אמן.